בפרחים אדויה, עם הר הצילי יבשות הארבע, לחמה ולבנה היא אדויה, ופנים של כל חסד יום לאתר, וליבי ירחנה, ואח הישנה, כגן של עדנת הערה. וליבי ירחנה, ואח הישנה, כגן של עדנת הערה. תזכה כל מיה לעולם שכולו תורה.
שלום לכולם, שמחה לראות אתכם. אני מציגה פרויקט שאני קראתי לו דרמה לגמלאים, פרויקט קטן אבל גדול. מה שאנחנו עושים בפרויקט הזה, אנחנו בעצם מביאים את החומר הקדוש הזה שאנחנו שומעים כל הזמן, איך פוטנציאל שלו להוציא מסבל לאוכלוסייה שלא הייתה מגיעה לזה, אילולא היה קשר מלמעלה. ומה זה קשר מלמעלה? לא אנשים שיגיעו לזה באופן אישי כי הם מתעניינים, אלא זה קבוצות של אנשים שנמצאים במסגרות מסוימות, ואז הרכזים שלהם מחפשים בעצם חומר חדש. אז החומר החדש שהרכז שלהם נתקל בו זה האתר שלנו באינטרנט, אתר של קלאסיקה המודאיסטית, ואמר, וואו, רעיון, אנשים שלי עברו כאלה וכאלה וכאלה, ועכשיו נחשף אותם למשהו חדש. וזה גמלאים של תעס, תעשייה צבאית, ויש אלפים כאלה בארץ, והם מאוגדים במועדונים שקשורים למקום המגורים שלהם. אז יש 18 מועדונים כאלה ברחבי הארץ, והם נפגשים פעם בשבוע ומקבלים חשיפה לחומרים שונים. אז אנחנו חשפנו אותם לטונגלן, ועל כך תודה ללמה המזהירה שלנו, שידע בדיוק אילו זרעים צריך לזרוע. בלבבות אנשים שאף פעם אולי לא עשו דרך רוחנית כלשהי. ותודה גם ללירן, שזה הגיע איכשהו אליי דרך רכז ודליה ואליי, ואז אני עברתי באופן ממש ממש אוטומטי. למי עברתי? ללירן. לירן הכל יכול. והוא גלגל את זה חזרה אליי ואמר, זה הקרמה שלך. אמרתי, אוקיי, וואי, קרמה שלי, אם לירן אומר, עושים. אז ניגשתי לזה בחדוות מאמץ, ואני הייתי מאחורי הקלעים, לגמרי, לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, כל מה שעשיתי זה היה באמת את הארגון, את הקשר, את ההכנה של החומר, והיו אנשים שעשו את זה ממש בפועל בשטח, לעמוד מול קבוצה של אנשים, סקפטיים, כנראה כולם בהתחלה, אפילו לא מתעניינים, זהירים מאוד, פוחדים מדברים חדשים. וכבר מאחורינו שלושה מועדונים, עוד חמישה בדרך, הם עשו את זה נפלא. כמו שאנחנו יודעים, הכל ריק, אז כל אחד קיבל את זה במידת החסד שלו. אבל התגובות היו נפלאות, ומהרכזים שלמעלה, כמו שאמרתי, יש רצון להמשיך את זה עוד ועוד. והיו תגובות נרגשות ממש עד עומק הלב, שזה נפלא. ואני כל הזמן חוזרת ואומרת, ואמרתי גם לאנשים שידריכו, מי ששמע כבר לא יחזור להיות מה שהוא היה לפני זה. אז א', אני הודיתי כבר ללמה יקרה שם ללירן, וכמובן לאנשים ששותפים איתי במלאכה. אתם נהדרים. אז אני רוצה להזמין את רונן שפירה, שהוא ידריך קבוצה בנצרת. הוא ידבר מהשטח.
תודה. אז קודם כל תודה לך רויטל, שארגנת את הכל וחיברת אותי לדבר הנפלא הזה. וגם אני רוצה להודות ללמה, על הלימוד הקדוש, להודות לדודו, שאני תלמיד שלו, ובזכות הלימוד אני גם זכיתי בקרמה ללמד, ולסנגה שלי ולנבר, שחיברה אותי לסנגה. אז קודם כל התודות. לפני שהגעתי לנצרת, צלצלתי לרכז, ושאלתי אותו כמה אנשים יהיו כדי להתכונן, ואמר לי כ-40-60 איש. ותיארתי גם מקום כמו זה, עם במה, וקהל שבא לשמוע הרצאה. והגעתי, וזה נמצא בתוך בניין של שיכון, בקומה למטה, המון עמודים בחדר ושולחנות, וזה לא הלימוד ארמה שאנחנו רגילים, על כל שולחן יש פיצוחים ויין ועוגות ואנשים אוכלים. ולפני שהרכז הציג אותי, הוא אמר, תכף רונן שיציג את עצמו ידבר על משהו בודהיזם או משהו כזה, ולפני זה אני רוצה להגיד לכם שבתביעה שלנו נגד זה שאנחנו צריכים לקבל את פנסיה, יש איזה מישהו שם במבטחים שרק אם הוא ימות זה, והם כולם אמרו הלוואי שימות ואז הוא רוצה שאני אתחיל ואני התחלתי עם השיר לתת, כי הלמה המליצה שנתחיל עם איזשהו שיר שהוא מחבר, וגם הם התחילו לתת מי נותן היום, ואחר כך שאמרתי להם שהטונג לנג זה לקיחה ונתינה, הם אמרו תראה לי מי שרוצה לקחת סבל, וככה זה התחיל. אבל התחלנו את המדיטציה בשיעור הראשון, והייתה שם אישה אחת שממש נחנקה תוך כדי מדיטציה, ואחר כך היא אמרה שהיה לה חצי שנה מאוד קשה, שאימא שלה נפטרה, ואחר כך הילדה שלה נפטרה פתאום בפתאומיות, בלי שום הודעה מוקדמת, בלי שום דבר, שום סימן, והיא רק יצאה משיבה, והיא נפלה, היא שברה את הרגליים, ומאז היא לא יצאה מהבית. היא אומרת, משהו הביא אותי, לא יודעת מה, הביא אותי הפעם עם הגבס, עם הכל, לשמוע ולהיות במדיטציה, ואני פעם ראשונה מרגישה שיש לי איזה תקווה, שאני אולי יכולה לצאת, ואני רוצה לעשות טוב גם לאחרים. והתחילו הרבה שיתופים, ולא שהמפגשים האחרים היו פשוטים, כי כמו שרויטל אמרה, המדריך בחר בשבילהם את הלימוד, לסגור אולי את הזמן, אבל במפגש השלישי ממש חיכו, ובסוף המפגש השלישי גם חלק שאלו איך אפשר להמשיך, ונתתי גם את הכתובת של האתר, וכמו שרויטל אומרת, הרגשתי שאנשים יוצאים לא יהיו אותם אנשים, אז עוד פעם, תודה לך רויטל, ותודה ללמה.
תודה רבה רונן. דבר אחרון שחשוב להגיד פה, הוזמנה לכולכם באמת להביא את הדרמה, כמו שהלמה אומרת לנו הרבה פעמים, להיות אנחנו הדרמה, ולהביא את הדרמה למקומות מפתיעים, ממש באמת מקומות שאתם לא יכולים לעלות על הדעת, וזה תמיד 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 יעבוד, יעבוד אפילו בקטן, אבל זה הזרע. אז אני מוכנה להיות פה לכל רעיון שלכם ולהמשיך אותו יחד איתכם. תודה.
אנחנו נחזור לשיעור 2. אז כשלורד בודה אמר בסיבוב השני של גלגל הדרמה שלשום דבר אין טבע משל עצמו, האם יש לקחת את זה כפשוטו או כדרש?
פשוטו.
באיזה אסכולה?
אתם צריכים לחזור אליי עם שאלה, באיזה אסכולה את שואלת? איזה כובע יש לך עכשיו? למי? כשהוא אמר שלשום דבר אין טבע משל עצמו בסיבור השני של גלגל הדרמה, האם זה פשט או האם זה דרש? בפרסנגי כמה הם יגידו? פשט? לשום דבר אין טבע משל עצמו. אין שום דבר שקיים שם מצד עצמו. הדברים הם כמו הקשת בענה. מה לגבי אסכולת רק תודעה? דרש. לא ממש התכוונתי. זאת אומרת, אני הייתי אומר דבר כזה רדיקלי. אני מתכוון שיש שלושה סוגים. יש את הקונטקים, יש את השיימנגים, יש את היונג דרופים. כל אחד, אין טבע משל עצמו, יש לזה משמעות קצת אחרת. אז עכשיו אנחנו כל הזמן צריכים לשים לב איפה אנחנו. אז בואו נראה, בואו נחזור. הקונטקים. מה אומר בסיבוב השלישי, באסכולת רק תודעה? בקונטקים, באסכולת רק תודעה. מה פירוש שאין להם טבע עצמי משלהם? אין להם קיום על פי הגדרה. אין להם טבע עצמי משלהם. הם לא ממש קיימים, הם לא ממש מציאות, הם בראש שלנו. הם בדוטות. אז זה הקונטקים. מה לגבי השנוואנגים, הדברים המשתנים? הדברים המשתנים שאנחנו מוקפים בהם כל הזמן, ושזה גם אנחנו עצמנו. גם להם אין טבע עצמי משלהם, באיזה מובן? והם תלויים בסיבות ובתנאים שלהם. אחר כך התפוצה השלישית, הטוטליות. לדברים אין טבע עצמי להיות אולטימטיביים. אז השנוואנגים הם לא אולטימטיביים כי זה לא מה שאנחנו תופסים כשאנחנו רואים ריקות ישירות. אנחנו לא רואים דברים משתנים כשאנחנו בתפיסה ישירה של ריקות. אז השנוואנגים אין להם טבע להיות אולטימטיביים. מה עם הקונטקים, המשגות? הם אין להם טבע להיות אולטימטיביים כי זה דברים שאנחנו ממציאים. יהיו רנגי?
רנגי.
צני?
צני.
קידרופה?
קידרופה.
רנגי?
רנגי.
צני קידרופה.
צני.
אז רנג זה עצמי, או עצמו. צני, הגדרה. דרופה, קיים. אז ביחד, פירוש הביטוי הזה זה קיים על פי הגדרה. משהו שיש לו קיום על פי הגדרה. האם לפי אסכולת רק תודעה, לעת יש קיום על פי הגדרה?
כן.
כן. כן, מכיוון שאיך הם יסבירו? כי אחרת אני הייתי יכולה לקחת את זה ולחשוב שזה עת. לזה יש קיום על פי הגדרה, הוא עת, יש לו טבע של להיות עת, יש לו קיום ייחודי משלו, הוא עת. העתיות באה ממנו, הוא עת. יש לו טבע של להיות עת. לפני שבאתם לפה חשבתם עליו ככה, נכון? יש לו טבע להיות עת. זה אסכולת רק תודעה. אז לגבי עת אתם כבר לא טועים, נכון? אבל לגבי הבוסים עדיין. אז לעת יש טבע עצמי משלו. יש לו את הקיום הייחודי שלו. זה, יש לו קיום אחר מאשר לזה. כן, בבקשה.
לפי רק תודעה, מה היה קורה אם חתול היה נכנס לחדר? מה היה עם העת? מבחינת הטבע העצמי שלו.
אני מניחה שאתם יגידו שמבחינת החתול יש לדבר הזה קיום על פי הגדרה כפי שהחתול מגדיר אותו. אבל שאלה טובה. צריכים לשאול את השאלות האלה.
למעשה השאלה הזו מצביעה על אחת מנקודות התורפה החשובות של אסכולת רק תודעה. וסיבה חשובה מדוע היא לא לגמרי נכונה. אחד הדברים שמציינים את אסכולת רק תודעה ואת האסכולות היותר נמוכות, היא המשקל הרב שהם נותנים לאינפורמציה שאנחנו קולטים דרך החושים, ושהם נוטים לקבל אותה כנכונה. האסכולה דרך האמצע שמה סימן שאלה על הנכונות של האינפורמציה הזאת. ואת זה אנחנו פוגשים במידה מסוימת אפילו בסוואטנטריקה, החלק התחתון של דרך האמצע. אם אתם זוכרים, יש שם את הדיון בטעות שאנחנו עושים כשאנחנו מחליפים עלה באחבר, הפרסנגיקה מדיימיקה מרחיקה הרבה מעבר לכך ולגמרי שוללת נקודה זאת. הם אומרים שאנחנו לא יכולים לקבל כנכונה את האינפורמציה שאנחנו מקבלים דרך החושים בכל המקרים. סוטרת הלב חזקה מאוד בהבעת רעיון זה. כמובן שלנו, לאחר שכבר למדנו לא מעט את אסכולות הפרסנגיקה, קל להצביע על נקודות אלו. אבל בל נשכח שזה בדיעבד.
תשאל אתכם שאלה, מבין שלושת המאפיינים, המשגות, הדברים המותנים והטוטליות. כמה מהם קיימים על פי הגדרה לפי אסכולת רק תודעה? האם הקונטקים, המשגות, קיימים על פי הגדרה? לא, הם פרי הדמיון. אין להם קיום על פי הגדרה, אין להם טבע עצמי משלהם. פה כתוב, צני נאוני מפה. נאוני זה מהות עצמית, אין להם טבע עצמי. זה מה שמאפיין אותו. אין להם קיום על פי הגדרה. זה לקונטקים. מה לגבי האחרים? האם הם קיימים על פי הגדרה? כן, לפי הסקולת רק תודעה, שני האחרונים קיימים על פי הגדרה. מה שמציין את הקבוצה הראשונה, שמכל הדברים בעולם, הקבוצה הראשונה הם הדברים שלא קיימים על פי הגדרה. כל האחרים קיימים על פי הגדרה. כל דבר שמשתנה, כל אובייקט כזה בעולם שלי, כל תופעה בעולם שלי, שהיא לא פרי הדמיון שלי, היא לא פרי הדמיון שלי, היא קיימת על פי הגדרה, יש לה קבע עצמי משלה, וכך הלאה. אותו דבר חל על הריקות עצמה, שזה הקבוצה השלישית, זה הריקות. זה לא המצאה שלי, לכל אובייקט יש ריקות, ולריקות הזאת יש דרך קיום משלה, כמו שריקות קיימת. מה אם אנחנו חוזרים חזרה לדרך האמצע? האם העת קיים על פי הגדרה? לא, הנה החתול, הוא לא רואה עת. לפי אסכולת דרך האמצע, אני רואה עת, כי אני משליחה עת, כי יש השלכה שבאה למים שלי כתוצאה מקרמה שלי, מרשמים קרמים שאני נושאת איתי בתודעה שלי, וכשאני רואה את החפץ הזה, אוטומטית אני מזהה עת, אני משליחה עליו את התווית עת. ההשלכה הזאת נכפית עליי, אני לא יכולה להחליט שזה עצם ללעיסה. זה לא יתפקד בשבילי כעצם ללעיסה. אני לא לועסת דברים כאלה. זאת אומרת שהעתיות באה ממני, נכון? העתיות באה ממני, השלכה שלי באה מהקרמה שלי שנכפית עליי. אז זה מושג שבא ממני ואני משליחה אותו על האובייקט הזה. והכלב יש לו מושג אחר, והחתול מושג אחר וכך הלאה. עכשיו, נניח שזה היה אפשרי בדרך נס, לסלק את כל המושגים האלה שיש לי אודות הדבר הזה, לי ולכלב ולחתול, לסלק את המושגים האלה, מה נשאר? האם אני יכולה למצוא את אם אני מסלק את המושגים? אני לא יכולה לראות את. ואז כל הדרך האמצע, אם אני אסלק את כל המושגים האלה, אני לא אוכל לראות את. עכשיו לכם זה כבר, אני מקווה, נראה ברור, נכון? זה כבר נראה טבעי. עשינו קצת עבודה. עשינו קצת עבודה. זה ברור לנו. ואתם כבר מבינים שאם אין לכם את המושג עת, לא תוכלו לראות עת. ואז, האם יש עתים בעולם שלכם? לא. אם אתם לא יכולים לזהות עת, אז אין עת בעולם שלכם. אז אתם חיים בעולם בלי עתים. אם אין לכם כעס יותר, אתם חיים בעולם בלי כעס. ואז כל הדרך האמצע. על ידי היישום של ההשקפה של הפרסנגיקה המדיאמיקה, אתם מייצרים גן עדן. ואז כל הדרך האמצע, העובדה שאני לא יכולה למצוא את, אם אין לי את התווית את, היא ההוכחה שהעת לא קיים על פי הגדרה. שאין לו טבע מוגדר להיות עת. הוא לא מוגדר כעת. כי אני לא יכולה למצוא אותו בלעדיי. בלעדיי אין עת. כל פעם שלימדנו על זה דיברנו בעצם מדימיקה. בלעדיי אני לא יכולה למצוא עת. אי אפשר. אם אין לי מושג עת, אני יכולה להסתכל על זה 1,000 שנה, כמו שהכלב מסתכל על זה 1,000 שנה, הוא לא יתחיל לכתוב. הוא יראה חפץ, הוא לא יתחיל לכתוב. אני לא יכולה לראות עת בלי שזה יבוא ממני. וזו ההוכחה שהוא לא קיים על פי הגדרה. האם בהשכלת רק תודעה הוא קיים על פי הגדרה? כן, הוא עת. הוא עת, הוא כותב, לכן הוא עת. והאסכולה דרך האמצע? לא. אין לו קיום על פי הגדרה. לפי אסכולת דרך האמצע, כמה דברים קיימים על פי הגדרה? אין. גם לא ריקות. אין אפילו דבר אחד שקיים על פי הגדרה. אין שום דבר שהוא לא ריק, כולל הריקות. אין שום דבר שקיים על פי הגדרה באסכולת דרך האמצע. מה זה אומר? זה אומר שאם אין לי את הקרמה לראות דבר באופן מסוים, אז אני לא אוכל לראות אותו. הוא לא יופיע בעולמי. אם אין לי את הקרמה לראות מלאכים, הם לא יופיעו בעולמי. אני לא אוכל להבחין בהם. לדוגמה. אם אין לי קרמה לראות בוס כועס, הבוס שלי לא יכעס אף פעם. אם אין לי קרמה לבוס, לא יהיו לי בוסי. אתם מבינים? הקרמה היא לא רק צובעת את המציאות שלנו ונותנת לה את האיכויות המסוימות, היא יוצרת את המציאות שלנו. זה לא שיש שם מציאות ואנחנו רק צובעים אותה או מלבישים עליה נעים לא נעים. הקרמה יוצרת כל רגע ורגע וכל פסיק ופסיק וכל אספקט ואספקט במציאות שלי. ואז כל הדרך האמצע. איך זה מתורגם לחיים שלי? גם כשאני רואה את עצמי מזדקנת, זאת השלכה. אין גוף שמצד עצמו מזדקן, כי אין אפילו גוף שהוא גוף מצד עצמו. זה חל גם על המוות. כשאדם חווה את עצמו עובר מוות, זאת השלכה שלו. ובלי זה הוא לא יכול לחוות מוות. כשהקרמה הזאת נוקטה, תוהרה, אי אפשר למות יותר. ואי אפשר להזדקן יותר. ובכוחו של כל אחד מאיתנו לשנות את הקרמה הזאת, ברגע שאתם מבינים את דרך האמצע, ברגע שאתם מבינים שזה הכל, הכל השלכה שלכם, השלכה שבאה לא באופן שרירותי, היא באה מקרמה, והקרמה גם לא באה מאופן שרירותי, וזה מאוד חשוב להבין, כי לפעמים אנשים מזהים קרמה עם איזה גורל, היא לא גורל, גם הקרמה, אתם זרעתם, כל אחד מאיתנו זרע. אם מבינים שאנחנו זרענו, אנחנו גם יכולים לשנות את הקרמה. אנחנו יכולים לזרוע קרמה אחרת, ואנחנו יכולים לטהר את הישנה. עצם ההבנה מתחילה את תהליך הטיהור. עצם ההבנה מתחילה את תהליך הטיהור. ואז כל השאלות הקשות שאנשים שואלים, שאף פעם לא שמעו את הדברים האלה, הם אומרים, ומה אם בא מישהו ומכוון אלייך את האקדח, ומה, את לא תרגיע אותו תחילה? ואז מה התשובה של הדלאי לאמה, אתם זוכרים? אלטניו בנגטר. אתם לא תצטרכו להתמודד עם הבעיה, היא לא תעלה מלכתחילה. אנחנו בביזנס של לחסל את הבעיות לפני שהן מתעוררו. אחרי זה זה קשה. אחרי זה זה קשה. אנחנו לא מייצרים את הקרמה הזאת, ואז השאלה לא עולה.
למה האיסור של כל כך הרבה
בנה? כי ההנחה היא שכולנו לא אוהבים את התהליך הזה. הוא תהליך מאוד מכאיב וקשה וטראומטי. בואו נדבר על זה עוד מעט. האם הוא קורא לכולם? האם השמש זורחת בשביל כולם?
לא.
האם השמש זורחת בשביל כולם?
לא.
אבל 6-8 ביליון אנשים השמש זורחת להם כל בוקר. יש שניים שלא, אולי הם עיוורים. אולי הם עיוורים ואיבדו את הקרמה לראות שמש זורחת. ואחרים נרכבים באיזה צינוק, וגם הם איבדו את הקרמה לראות השמש זורחת. מי שגר שם בקוטב הצפוני, יש גם כאלה. או שאתם מתים, ואז הקרמה לראות השמש נגמרת. זה זמני בלבד. מספר האנשים שחווים את זה יחד איתכם הוא לא הוכחה לכלום. מספר היצורים בעולם הרבה יותר גדול משמונה ביליון, הרבה 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 יותר גדול משמונה ביליון, ולרובם אין קרמה לראות שמש. וגם שלנו זמנית בלבד. היא שואלת, אז אם ככה גם השמש לא קיימת. היא אומרת, כאילו גם השמש בדמיון. אנחנו נדבר בשפה של המדימיקה. גם השמש השלכה, לא כאילו. גם השמש השלכה. השמש השלכה וזה שהיא זורחת השלכה. העת הוא השלכה, נכון? וגם הכתיבה שלו היא השלכה. כי מה אני עושה כשאני כותבת עם העת? מה אני עושה? אני נוגעת עם המקל הזה, במשטח הזה, ואני קצת מזיזה אותו מפה לפה וחורקת קצת בדרך. האם אני כתבתי? אני שפשפתי חפץ בחפץ. רק לגמרי, מה עושה איזה כתיבה? אני, ההשלכה שלי. אחרת, כלב אולי גם ישפשף את זה במשהו ויצא שם הקו, אבל הוא לא יקרא לזה כתיבה. כי אין לו את המושג של כתיבה, אין לו קרמה להבין שזה כתיבה. הכל הכל ריק, הכל הכל ריק, כל דבר. הקרמה לראות שמש היא השלכה שיש לנו כרגע, הקרמה שיש לנו כרגע, להשליך את זה ככה, היא זמנית. הקרמה שלנו, להיות בעולם שבו אנשים מתים, גם היא השלכה. וגם היא יכולה לעבור תמורה. זה דרך האמצע, בגלל זה אנחנו כל כך מדגישים את החשיבות של להבין את דרך האמצע, כי אם אנחנו נחשוב שמוות הוא מוות על פי הגדרה, העת הוא עת על פי הגדרה, אז אין לנו סיכוי. אז אין לנו סיכוי, אז לא נתמיר, לא נוכל להתמיר, כי אנחנו לא נעשה את מה שצריך, כי אנחנו לא מאמינים בזה. עכשיו, למה אנחנו לא מאמינים בזה? כי לא עברנו את התהליך הלוגי של הבדיקה, של הלימוד, של למה זה באמת כן אפשרי. ובלי זה אין סיכוי, בלי זה אין מה להמשיך בכלל. לכן גם הלימוד על ריקות הוא חיוני. האימון המתקדם יותר של טנטרה הוא לגמרי תלוי בהבנה פה. בלי זה הוא לא יצליח, לא משנה מה תעשו ואיזה תרגולים סודיים ואקזוטיים תעשו ומרגשים, לא משנה. הוא לא יעבוד בלי ההבנה הזאת, אז יהיה קצת התרגשות וזה, ונמות. בגלל שמוות הוא השלכה, אם אנחנו מבינים שהמוות הוא השלכה, זה הכרטיס שלנו לצאת מפה. בלי זה, זה כאילו ויתרנו על הכרטיס. כאילו זכיתם בהגרלה וזרקתם את הכרטיס.
שאלה קצרה. את אמרת שמוות על פי הגדרה, אם הבנתי נכון, לא קיים. לפי מה שאני הבנתי ולמדתי, הדבר היחיד שהוא בטוח בעולמנו זה מוות, אבל לא בטוח, לא הנסיבות, לא מתי, לא איך. אז זה ההסבר שגם המוות לא קיים על פי הגדרה, כי כל מוות הוא שונה?
תודה על השאלה. קודם כל, כשאת אומרת מוות לפי הגדרה, אז את מדברת אסכולת רק תודעה. הדיון שלנו שהיה במוות היה לפי מדיאמיקה. הם לא משתמשים במונח קיים לפי הגדרה. אבל זה רק סמנטי. השאלה שלך הולכת יותר רחוק. השאלה שלך אומרת, האם כשאת אומרת שאפשר לנצח את המוות ואפשר לא למות, האם את מתכוונת כמטאפורה, או האם את מתכוונת פשוטו כמשמעו? ואז אני אשאל אותך, לפי איזה אסכולה? באסכולה דרך האמצע, זה פשוטו כמשמעו. זה לא איזה משחק, זה לא איזה מטאפורה, זה לא שהמוות יהיה קצת יותר נעים, או זה יהיה מוות, אבל אנחנו נחשוב שזה טיול לקוטב הצפוני. לא. אני משליחה את כל עולמי ואת עצמי מהקרמה שלי. קרמה שנקבעה לחלוטין על ידי הזרעים שלי, שאותם אני שתלתי במעשים, דיבורים ומחשבות. אם אני מצליחה להתמיר את הקרמה הזאת, כמו שנאלצתי עכשיו לראות גוף אנושי, אני אאלץ לראות גוף של מלאך שהוא בן על מוות. זה לא יהיה משחק. אני אחיה בעולם שאין בו מילה מוות. אנחנו עוד מעט ניכנס לזה יותר. אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו. הנקודה הזו היא מאוד חשובה כשאנחנו אומרים לנצח את המוות. אנחנו לא מדברים על מטאפורות. יש אנשים שעשו את זה. אתם יכולים להגיד לי, לא פגשתי אף פעם. זאת אומרת, לכל אחד זה קורה. זה קורה לכל אחד אם זה העולם שאני משליחה. אם אין לי מושג את, הכלב הוא לא יכול לראות את. לא משנה כמה תנפנפו ותכתבו על ידו, והוא יסתכל על זה הרבה פעמים וילקק את זה הרבה פעמים. והוא לא יכתוב, כי אין בעולם שלו את. הוא לא יכול לראות את. אז זה כמו להסביר לעיוור צבעים על צבעים, הוא לא יכול להבין צבע, כי הוא לא ראה כזה דבר אף פעם, עיוור צבעים מלידה נאמר. אם זה העולם שאני משליחה, אז כולם מוכרחים למות, אין מה לעשות, זה ככה זה. בגלל זה אנחנו באים לפה, ובא הבודה שיושית מוארת ואומר, תשמעי, זה לא כל מה שיש. זה קורה ככה עכשיו, כי זה הקרמה שיש לך להשליך. העולם שלך, זה משהו ריק לגמרי, מסך ריק לגמרי, הקרמה שלך כופה עלייך להשליך עולם שיש בו מוות ומחלה וזקנה ומלחמות ורב, אבל המסך הוא ריק לחלוטין. ואם את תלמדי לנקות את זה, הסרט שלך יהיה גן עדן. הסרט שאת מקרינה על המסך, הוא יהיה כולו גן עדן. האם זה קל לעשות? לא. האם זה אפשרי? כן. האם אנשים עשו את זה? כן. כן, עשו את זה. איך תדעי? זה קצת כמו השאלה הקודמת, איך תדעו שיש ישויות מוארות? אתם אומרים, לא פגשתי אף פעם, איך אני יודעת שיש? ואולי הם כל הזמן סביבך ואת לא יכולה לזהות אותם, כי עוד אין לך את הקרמה. אולי הם ממש פה כל הזמן ועובדים כל הזמן. ואולי כל דבר שקורה לך הוא מעשה כזה של ישות מוארת שמנסה לדחוף אותך לצאת מן הסבל. את רק לא מזהה את זה, כי אין לנו את הקרמה. אז הקרמה, להתחיל להבחין באנשים שניצחו את המוות, היא כמעט כמו הקרמה לנצח את המוות בעצמך. אז כשמגיע הרגע, כשזה מתקרב, פתאום עוד מלאך, עוד מלאך, עוד מלאך. וזה כבר מאוד קרוב ללהפוך ככה בעצמי. אנחנו מנסים לעשות את הבלתי אפשרי. אנחנו מנסים להביא את ההבנה של האפשריות של המצב הזה לאנשים, לאנשים שיש להם מיינד של אנשים, ובמיינד של אנשים יש מוות. אנשים נולדים לתוך עולם של מוות, כי הרוחות שלהם לא זורמות נכון, כי הערוצים שלהם קשורים, ויש להם חסימות בערוץ המרכזי, והם לא יכולים לחוות את זה. אז אנחנו מנסים לדבר בשפה הזאת לאנשים שאין להם עוד את השפה הזאת. זו שפה חדשה. עצם הניסיון להבין מה שאנחנו אומרים בשמיעה, להתמודד עם זה, לבחון את זה, לחלוק את זה, מתחיל להביא את הדבר הזה יותר ויותר ברור אל העולם שלנו. קודם להבנה שלנו ואחר כך אל החוויה שלנו. עצם התהליך הזה של שמיעה והתמודדות, זה כאילו יש משהו מאוד עמום איפשהו. כל אחד מאיתנו יש לו את זה. והמטרה של הלימוד ושל הישויות המוארות זה להביא אותנו, להבהיר את זה, לשלוף את זה, לממש את זה, כי הפוטנציאל ישנו בכולנו. זה ישנו בנו, טבע הבודה, זה הריקות שלנו, אנחנו ריקים. אנחנו לא נידונו על ידי איזה גורל אכזר להיות כך או אחרת, חוץ מאשר על ידי הקרמה שאנחנו שתלנו בעצמנו. ובגלל שכל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, אז אנחנו כאן אחרת חבל לדבר. אז חבל על הזמן, אז בואו נשתה ונאכל, כי מחר נמות.
אז אם הבנתי את זה נכון, אז אם עוד לא הבנו את אופי הריקות, אנחנו מאמינים שכל מה שיש לנו זה הגוף הזה שאנחנו לובשים, וזה אכן נמות. ושאנחנו נבין את הריקות ונבין איך העולם בנוי ולא את האשליה, אז המוות הוא, לא שלא יהיה, כי לא שאנחנו נשאר פה בגוף הזה, אבל זה הוא יהפוך קצת אחרת.
זה נכון מה שאת אומרת, שעד שאת לא תביני ריקות, אין לך סיכוי. זה נכון. יחד עם הבנת הריקות צריכה לבוא עוד הבנה שהיא תמיד הולכת ביחד, וזה הבנה של קרמה. זה להבין אם ככה, אם זה ריק, אז מה יצר דווקא את זה? ואז אם ככה אני יכולה לשנות את זה. ואז אני פועלת לשנות את זה. אם הרשמים המנטליים שלך יהיו אחרים, זה לא שאת תצטרכי לקפוץ לאיזה גוף של מלאך, את תשאירי את זה ותקפצי. אם כי יש גם תרגולים כאלה. יש אנשים שמעבירים את התודעה שלהם לגוף אחר. אבל זה פעם אחרת. הגוף הזה הוא השלכה. הוא השלכה שבאה מהמיינד שלי. וכל השלכה יש לה את הקרמה שמביאה אותה. וכשהקרמה משתנה, ההשלכה משתנה.
תודה רבה.
אפשר בבקשה?
כן.
קודם כל אני רוצה להגיד מקרב לב, זה כל כך חמקמק, תודה שאת כאן כדי לעזור לנו להבין את זה. היה רגע שכמעט הייתי בטוחה שהבנתי ואז זה ברח. אבל זה חזר, אני מקווה. תודה. ב-Mind Only School יש את הקונטקים שזה רעיון, אז אין להם קיום על פי הגדרה. אבל מה שבלבל אותי, הם עדיין יניחו שיש מישהו כזה שממציא את הרעיון הזה. אז המישהו הזה שממציא את הרעיון הזה, הוא על פי ההגדרה שלהם כן קיים?
זאת שאלה מעניינת. המישהו הזה שממציא את ההגדרה, נאמר אני ממציאה הגדרות, אני ממציאה שמות. כשאני מדברת על אני, על מה אני מדברת? על הרגל, על היד, על השיניים, על מה אני מדברת? על פי המיינד אונלי סקול. יש את האני המשתנה, הרגליים בידיים וכך הלאה. זה בשן וואן. יש איך אני חושבת על עצמי. הרעיון שיש לי מי אני, זה בקונטה. אז על איזה אני את מדברת?
אז פשוט כאשר שאלת אותנו, מהם אותם הדברים שבמיינד אונלי סקול מניחים שיש קיום עצמי, מבחינת ההסבר הזה, גם לסעיף הראשון, יש לו איזשהו רמז לקיום עצמי. למישהו שימציא אותו, יש בו את הסעיף הזה.
איזה מישהו?
אז אין כזה גם אצלם בעצם.
דרך אגב, במיינד אונלי סקול, הם יגידו שאנחנו לא ממש אף פעם יכולים לגעת בשם וונגים. הם איכשהו ישנם, אבל אנחנו אף פעם לא יכולים לגעת בהם, כי אנחנו כל הזמן עוברים דרך מושגים, דרך המשגות, דרך מחשבות, דרך אידאות של דברים. אנחנו אף פעם לא נוגעים בדבר עצמו, זה מה שהם יגידו. אנחנו עוד לא גמרנו איתם, הם מסובכים. אנחנו השבוע הזה קצת מבלבלים אתכם, זה המטרה של הסוף שבוע הזה. דרך אגב, זה לא משהו שאני הגיתי ברוב חוכמתי, זה הבודה עשה בסוטרה שלי. בשביל זה הוא כתב את הסוטרה הזאת, או אמר את הסוטרה הזאת, כדי שאנשים יתחילו לחשוב על מה שהם חושבים שהם מבינים, והם אולי לא מבינים, וירוג אותם.
אני חושבת שבעצם, יכול להיות שכל קורס 15 הוא בעצם כדי שאנחנו נבין יותר לעומק את העניין הזה, שאנחנו לא מבינים כלום. וכל הרמות.
זה טוב, זה חלק מהתשובה, אבל אנחנו לא רוצים להשאיר אותך במצב הזה. זה התחלת התהליך. זה נכון שכדי שאני אגיע אל האמת, אני צריכה קודם לוותר על הרעיונות שיש לי אל האמת שהם לא נכונים. אז זה שלב ראשון. בסופו של דבר המטרה של הקורס הזה היא זהה למטרה של שאר הקורסים, וזה להביא אותנו להבנה טובה של ריקות ושל קרמה ואיך לצאת מכאן.
אז אני ממש חייבת לעבור דרך כל הטעויות האלה, ולהבין למה הן טעויות, כדי שאני לא אתה בהן, וגם כשאחרים יתו בהן אני אדע להבין שהן טעו בהן, ואז אני אדע להסביר להם את זה.
מצוין, מצוין.
תודה רבה.
אז יש לנו שלושה מאפיינים, ואתם זוכרים, השלושה מאפיינים הופיעו כשהבודה התחיל להסביר לבודיסטווה שנבהל, והוא אמר לו, רגע, רגע, כשאני אמרתי שלשום דבר אין בכלל שום טבע עצמי, בעצם התכוונתי לשלושה סוגים של היעדר של טבע עצמי. יש קונטקים, יש זה וזה, ולכל אחד יש היעדר אחר של טבע עצמי. לא הכל חל על כולם. אז הבודה מסייג את דבריו. אז בואו נראה. הקונטקים. הקונטקים מוגדרים כנעדרי טבע עצמי במובן ש... הם לא קיימים על פי הגדרה. הבודה אומר, היעדר טבע עצמי, כשאנחנו מגבילים עכשיו רק לקבוצת הקונטקים, שמה הכוונה שאין להם קיום על פי הגדרה. אז למה לקונטקים אין טבע עצמי להיות על פי הגדרה? כי הם אפילו לא ממש קיימים באסכולה הזאת, הם פרי הדמיון. המצאנו אותם. אם אנחנו עוברים לקבוצת ה... דברים המותנים, שמה אני הבודה כשאני מדבר על היעדר טבע עצמי, אני מתכוון שאין להם טבע עצמי לגדול מצידם הם. הם באים מסיבות ומתנאים, הם לא מעצמם השתנו. הבוס הכועס לא הגיע מעצמו, יש סיבות, יש סיבות. למה אין לה את טבע עצמי של להשתנות? כי הוא לא יכול להשתנות בלי שיהיו הסיבות והתנאים שיביאו את השינוי. וזה התהליך של הקרמה, של זרעים ונבטים ועצים וכך הלאה, זה התהליך. בעצם זה שהבודה הבדיל את קבוצה מספר 2 מקבוצה מספר 1, מה הוא אומר לנו? קבוצה מספר 1 הם באים מהמיין שלנו, נכון? הם פרי הדמיון. לא כך קבוצה מספר 2. אלה איכשהו קיימים, שם בחוץ, מצד עצמה, באסכולת רק תודעה. היונגדרופ, הריקות, היא אולטימטיבית, אין לה טבע עצמי להיות אולטימטיבית.
גם לעת אין טבע עצמי של...
להיות אולטימטיבית. למה אין לו טבע עצמי של להיות אולטימטיבית? כי זה לא אובייקט שתופסים כשרואים ריקות ישירות. שמישהו נמצא בתפיסה ישירה של ריקות, הוא לא רואה עתים. לכן אין לו טבע עצמי של להיות אולטימטיבי. זאת תהיה התשובה של אסכולת רק תודעה. זה חלק מההגדרה של מה זה להיות אולטימטיבי באסכולה הזאת. דבר אולטימטיבי, היה שם שני חלקים, אחד מהם היה, אם זה משהו שנתפס כשרואים ריקות ישירות. האם יש לעת קיום עצמי באסכולה של רק תודעה? האם יש לו קיום עצמי?
היית לא יכולה להגדיר את עצמה. אנחנו הרי מגדירים אותה.
אז פה צריך הבחנות דקות. הוא קיים על פי הגדרה וכל זה. אבל האם יש לו קיום עצמי? הם יגידו לא, כי הוא ריק. כי כל דבר הוא ריק. גם אצלם כל דבר הוא ריק, רק הריקות מוגדרת אחרת. אז אנחנו עושים פה הבחנה באסכולה הזאת, בין קיים מצד עצמו ובין קיים על פי הגדרה. נדבר על זה בשבוע הבא. באסכולת רק תודעה, הם אומרים משהו מאוד מעניין. הם אומרים שהדבר שאני תופסת, ואני שתופסת את הדבר הזה, באו מאותו זרע קר. זאת אומרת, באסכולת רק תודעה, הבוס שנכנס דרך הדלת והתחיל לצרוח עליי, ואני ששומעת את הצרחות, באנו מאותו זרע. אותו זרע קר יצר אותו צורח, ואותי מקבלת את הצעקות. זה אותו זרע קרמי. מה אומרת מדיאמיקה? שאני משליחה על אוסף של צבעים וצורות, צעקות, או בוס רע, או מה שזה. מה ההבדל? זה השיעורי בית שלכם. זה מאוד דומה, וזה מאוד מועיל. התפיסה הזאת של אסכולת רק תודעה מאוד מועילה. אני שתופסת את העולם, והעולם שאני תופסת, הם אומרים, עשויים מאותו חומר. אותו חומר במובן שבאו מאותו זרע קרמי. אותה קרמה בדיוק הביאה אותי לחדר הזה והביאה את החדר הזה אליי. אותה קרמה בדיוק, אין הבדל. זה מאוד מועיל כשצועק הבוס. מאוד מועיל. לפני שאתם פותחים את הפה להחזיר צעקות, זה מאוד עוזר. זה עשוי מאותו חומר, זה בא מאותה קרמה. אם אין לי את הקרמה הזאת, אז הוא לא יכול לצעוק עליי, כי אני לא אהיה שם לשמוע את הצעקות, זה קורה ביחד. זה שהוא צועק ואני שומע צעקות, זה קורה ביחד. זה אותו זרע קרמי שיצר את שנינו. הם אומרים, העין שלי שרואה את העת, והעת באו מאותו זרע קרמי. הם יכולים להגיד, רגע, עין ורקמה חיה, זה משהו בכלל שלא דומה, זה... הם אומרים, נכון, נכון, לא על זה אנחנו מדברים. זה לא אותו חומר פיזי, אבל זה אותו זרע קרמי. לכן הם נקראים רק תודעה. הם לא אומרים שזה עת דבר מנטלי. הם לא אומרים את זה, הם נשמעים ככה, אבל זה לא מה שהם אומרים. הם אומרים, נכון, עת לא דבר מנטלי, גם העין שלי לא דבר מנטלי. אבל... זה שאני רואה את עכשיו בעין הזאת, כל זה בא מאותו זרע קרמי, והזרע איפה נמצא? בתודעה. אז אלה באים מאותו זרע קרמי, מאותו מקום, מהתודעה. ולכן הם נקראים רק תודעה. כל העולם שלי, הם אומרים, ואני שחווה את העולם הזה, כולנו, זה נוצר על ידי אותה הקרמה, אותם הזרעים הקרמיים. כן.
בעצם האמירה הזאת זה בעצם שזה קיים ואני קיים.
כן, אז היא אומרת כבר, מילים שאת משתמשת, את עושה הפרדה. אסכולת רק תודעה, מדברים על זה שהעת הוא קיים על פי הגדרה, ואני קיימת על פי הגדרה, אז הם מראש מפרידים בתיאור שלהם בין העת וביני. נכון. ומה עוד אני יכולה לעשות? השפה שלנו היא כזאת. החשיבה שלנו היא כזאת, כי השפה שלנו היא כזאת, ולהפך. השפה שלנו היא כזאת, כי אנחנו חושבים ככה. אנחנו מדברים בשפה דואליסטית. אין לנו שפה אחרת. זה נכון. אין סתירה בין הדברים. הם אומרים, יש זרע קרמי שנשתל על ידי המעשים והמחשבות והדיבורים שלי, והוא דוגר לו שמה, והוא צובר את האנרגיה שלו, ובא תורו להפשיל. כשבא תורו להפשיל, הוא מפשיל ככה. הוא מפשיל ככה. וזה נראה לי נפרד. וזה הטרגדיה, הם אומרים. זה נראה לי נפרד, ואני אומרת, הוא צועק, הוא רע, אני צריכה לעשות איתו משהו. אבל לא יכולה לעשות איתו משהו בלי לפגוע גם בי. כי זה בא מאותו זרע. מאותו זרע. אם אני פוגעת בו, אני פוגעת בי. הוא אני. זה מה שהם אומרים. למה השם הזה טוטליות ביום דרוב? בגלל שכל דבר, הם אומרים, הוא ריק. כל דבר הוא 100% ריק, לפי הגדרה שלהם. הוא ריק ממה? דבר הוא ריק מלבוא מצד עצמו בבלי שיבוא מאותו זרע קרמי שהביא אותי אליו. נפרט את זה ונדייק את זה יותר בשבוע הבא. זה נקרא טוטליות, מכיוון שבכל פעם שמשהו מופיע, בכל פעם שמשהו נוצר, מיד הוא בא עם ריקות, הוא מיד 100% ריק. מיד ברגע שיש עת, יש ריקות. הוא מיד ריק מלהיות בלתי תלוי בזרע הקרמי הזה. מיד. 100%. מהי הריקות של העת באסכולת דרך האמצע? עת שקיים בלי קשר להשלכה שלי. עת שהוא עת מצד עצמו. באסכולת דרך האמצע עת שקיים מצד עצמו, בלי קשר להשלכה שלי, כזה אין. הריקות של העת זה שהוא ריק מלהיות עת, בלי שאני משליחה אותו כעת. ואז כל הדרך האמצע, הגקצ'ה זה עת שקיים מצד עצמו. זה הגקצ'ה. זה באסכולת דרך האמצע. מה זה הגקצ'ה באסכולת רק תודעה? עת שבא באופן בלתי תלוי מהזרע שהשליך אותו נתפס על ידי ואותי תופסת אותו. מהי ההתאבות המותנית באסכולת רק תודעה? מאיפה הופיע עת? מזרע קרמי, ואותו זרע קרמי שהביא את העת אליי הביא אותי אל העת. זה ההתאבות המותנית של העת באסכולת רק תודעה. מה זה הריקות של העת באסכולת רק תודעה? הוא לא קיים בשום דרך אחרת. אין לו שום קיום אחר מלבד זה שעכשיו תיארנו. יש זרע קרמי שמביא אותו אליי ואותי אליו. והוא ריק מכל קיום אחר. אין לו שום קיום אחר. אין עת אחר מלבד זה שתיארנו עכשיו. אז באסכולת רק תודעה הם יגידו שהעת ריק במובן הזה שעכשיו תיארנו. הוא ריק מן העובדה שהוא ואני שתופסת אותו לא באנו מאותו זרע קרמי. יש בו איטיות, הוא בא עם האיטיות שלו, הוא קיים על פי הגדרה, אבל זה בא מהזרע הקרמי שלי. מהזרע הקרמי שהביא אותו אליי ואותי אליו.
Choko nam dachinda chupasho Hiram guru ratnananda lakam niryatayami